בספר לפני חוכמת ההתמודדות, כן, חוכמת ההתמודדות, כותב הרב, וליבי אומר לי כי להודות ולברך על הרעה בלבב שלם, להודות, להלל, לברך את השם על הרעה בלבב שלם. בגמרא כתוב לעתיד לבוא, כשם שאנו מברכים על הטובה, אנחנו לברך על הרעה בלב שלם, כמו שמברכים הטוב המתים גומל חייבים טובות שגמלה לי, ככה נברך ברוך דיין האמת על הרע, אבל בלב שווה, לא יהיה הפרש בין טוב לרע בעצם הברכה. וזה עבודה קשה, כותב הרב, עבודה או אחת מן העבודות הקשות של האדם עלי אדמות, זה עבודה, היא קשה לברך על הרעה כמו שברכים בשמחה על הטובה. וככה שולחן ערוך כותב, זה הלכה בשולחן ערוך, לכל יהודי זו הלכה, חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלמה ובנפש חפצה כדר שמברר בשמחה על הטובה. כי הרעה לעובדי השם, מי שעובד השם הוא יהודי צדיק וחסיד, מי שעובד השם היא הרעה, כותב הרב שולחן ערוך, היא שמחתם וטובתם, אלה פלאות, רעה אצל צדיקים ופלגים גדולים זוהי השמחה שלהם, זוהי הטובה שלהם. כיוון, למה, מה הסיבה? לא מעצם הרעה שזה רע לגבי עצמו, אלא כיוון, כותב הרב, שמקבל באהבה מה שגזר עליו השם, נמצא שבקבלת רעה זו עובד השם שהיא שמחה לו, זה לשון השולחן ערוך הלכה. ונראה שלקבל באהבה את הרעות זוהי עבודה יותר נרצית ועולה אלף מונים, אלף מונים מדרגות, מאשר אוהב את השם שהוא מברך רק על הטובות. מברך על הטובות, אז בסדר, כולם שמחים מטובות, מי שמח מרעות רחמנא ליצלן. אבל אדם שמברך על הרעה ואומר זה מה שהשם נותן וצריך להודות לשם וכו', זוהי עבודה גדולה מאוד. עבודה גדולה זו לקבל את הרעה אינה חס ושלום עצבות, חס ושלום. כך כתוב על ספר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, הרמב״ם כותב שהביא להקשות על מה שכתוב שאין הנבואה שורה מתוך עצבות. נבואה לא יכולה לשרות על הנביא שהוא עצב, נביא שהוא היה בשעת עצבות, נבואה לא שרתה עליו. אז מקשה באמת הרמב״ם, אם כן, איך ירמיה הנביא, הנביא אומר מגילה שנקראת איכה, הרי כל המגילה הזו עצבות והשתפכות הנפש ממש, ממילא אמר את איכה, המגילה הזו שאנחנו מגוללים אותה בתשעה באב, אמר את זה מתוך נבואה, ותרץ כי עצבות, עצבות בא מחמת חיסרון שיש בנפשו. עצבות זה לא מדרגה, עצבות זה חיסרון, אדם חסר בנפש אז הוא עצב, אין לו שלמות בעצם, כן? ממילא, אבל אם בא עליו צרה רחמנא ליצלן ונפשו שלמה, הוא שמח לקבלה בשמחה את אותה צרה ולברך לשם כשם שמברך על הטובה, אין הצער הזה מעכב שיהיה השראת הנבואה, אם כי ליבו נשבר בקרבו. זאת אומרת, בא עליו צרה אבל הוא בנפש שלם לקבל אותה, הוא שמח וברך מתוך שמחה, אזי אם ליבו נשבר בקרבו זה לא תירוץ שלא יהיה הנבואה שורה עליו, מתוך עצבות לא, אבל מתוך לב נשבר והוא שמח מה שהשם עושה איתו ונותן לו, אז אם אלה הנבואה שורה עליו. ושמעתי מאדם שסובל איסורים גדול, היה אדם חולה בניוון שרירי, לא עלינו לא עליכם, מחלה קשה מאוד, אינו מסוגל להזיז ידיו ואת רגליו, מסוגל רק לדבר, לראות, לאכול, אם צריך למשהו הוא עצמו אינו מסוגל לעשות דבר זה, הוא מבקש מאחרים, כגון אם רוצה לאכול לשתות הוא צריך לבקש מאחרים שיאכילו, ישקו, הוא פועל כל היום להרבצת תורה בצורה נפלאה ומייסד שיעורי תורה במקומות נידחים אשר נמצאות שם נשמות שנאמר עליהם אשר לא יידח ממנו נידח, והוא תמיד בשמחה. וכאשר שאלו כיצד הוא מצליח להחזיק מעמד ולפעול בצורה נפלאה אותו אדם חולה בניוון שרירים כמו אדם בריא ולהיות בשמחה להיות, אז ענה אותו חולה, לקחו לי את הידיים, לקחו לי את הרגליים, אבל את הנשמה לא לקחו לי. זאת אומרת, אנחנו רואים מכאן, רבותיי יקרים, שאומנם ייסורים זה דבר קשה מאוד, אבל רחמנא ליצלן, אוי ואבוי אם אדם חושב שלוקחים לו את הנשמה, לוקחים לו את השמחה, את הדבקות בהשם יתברך, רחמנא ליצלן, כן, צריך מזה להיזהר. ומי שמתבונן בזה רואה כמה אדם יכול להתעלות ולהתעלם ממצבו ולהמשיך ביתר שאת בעבודת השם שלו, כאילו כל מצבו אינו שייך אליו, ואפשר שרק לזה הגיע הנשמה הזאת לעולם, להורות ולהודיע שאפשר להתעלות בכל מצב של עמק הבכה שאדם נמצא, לחיות עם הקודש ברוך הוא. ואם כן מובן מה שכתוב בשולחן ערוך, שנמצא שבקבלת רעה יסורים רחמנא ליצלן זהו עובד השם שהיא שמחה לו. החזון איש כותב באיגרת, ואומנם חביבים יסורים לזה שרואה אותם מי שרואה את היסורים כשלוחי רחמנה, שלוחי האוהב. האוהב זה הקדוש ברוך הוא, מי שרואה את היסורים שהקדוש ברוך הוא נותן לו והוא שמח בהם והוא רואה שזה חביב עליו, הוא מהדקים, אומר החזון איש, מהדק את הקשר בין היצר הבורא כל לבין היצור, אנחנו, זה מהדק בינינו את הקשר ומעלים אותו, מעלים, מנסעין אותו לעולם שכולו אור, מורם מנטיות גופניות, וזה כל האדם ואשר חלקו. אדם צריך להבין שבא איסורים, בצרות, באו בעיות על האדם, הוא צריך להבין שכל זה לחבר אותו עם הבורא יתברך. הבורא יתברך לא נותן מכה סתם לאדם, הבורא יתברך רוצה לחזק, לקשר, להביא דבקות בינינו לבינו. אז מה עושה הבורא? שרק טוב, לפעמים שורחים מהבורא, שורחים, כאילו לא קיים חס ושלום. כשמתחיל לבוא צרות, אז מתחילים לרוץ לכותל, מתחילים לרוץ לקבר רבי שמעון, מתחילים להתחזק. למה? הצרות גורמות לאיחוי הקרעים בינך לבין השם, מה שהיה. כותב הרב, ואפשר שאף אם רק רגע אחד יתעלה האדם מעל עצמו ויהיה בפסגת הפסיגות ביעודו לחיות אז בנועם השם ולהרגיש שיכול לומר חסד זה דבר טוב ומשפט זה דבר רע, דינים עשירה לך ריבונו של עולם, ככה פסוק אומר עשירה לך, שאדם יש לו טוב וגם להפך להבדיל צרות, והוא שר ומזמר ושמח בזה. אז אומר חזר דורשים חסד עשירה לך ריבונו של עולם, משפט אם יש לי צרות ובעיות גם עשירה לך, ויהיה ברגע זה בזמן שהוא מקבל את הרע כמו טוב, יהיה יותר משרפי מעלה, משרפי מעלה מהמלאכים. אפשר שגם לרגע קט של התרומות יזכה לאור, לאור של אור החיים, אש החיים. אש החיים זו התורה, זה הגן עדן, זה העולם הבא. אף שבשאר זמנים אינו מגיע להודות על הרע בלב שלם. זאת אומרת, נכון שברוב הזמן הוא קשה להודות על הרע בלב שלם, אבל יש זמנים מעטים שהוא יושב עם עצמו ועושה דין וחשבון אמיתי לעצמו, פתאום מגיע לרגע שאומר, ברוך השם, תודה לאל, טוב, זה מה שיש, אני מודה לשם, אם ככה דברים, זהו. אז יש לו רגע אחד שהוא כן מודה, זה מעלה אותו להיות יותר ממלאך. אין לך עבודה חשובה יותר כמו לקבל את היסורים מתוך אהבה. ואחד מגדולי הצדיקים, גדולי ישראל, שליטה, הסביר שדיין האמת שמברכים צריך לבוא מתוך התבוננות והכרה שהכל מאיתו התברך, הוא דן דין של אמת. לא לחשוב שאנחנו מברכים דיין האמת, לא לומר, נו, אולי ככה, כן לא מגיע, אולי מגיע לאחר, למה כך התגלגל? זה כבר לא ברכה אמיתית. אתה לא אומר דיין האמת לשון אמת, אמיתית. כשאתה מברך על צרה דיין האמת, צריך להבין שהשם דן אותך בדין אמיתי, מכל הדקדוקים, מכל הסיבות. כתוב שבאירוע של אבלות, לפני שאדם הולך לעולמו, הקדוש ברוך הוא בוחן לא רק את האדם עצמו אם מגיע או לא מגיע, לא רק את המשפחה הקרובה, אלא אפילו את החברים הכי הידידים הכי רחוקים, שאם אדם ישמע על פטירת מאן דהוא ויהיה לו טיפה צער, וזה לא במקום, לא מגיע לו האדם הזה שישמע על פטירה של מאן דהוא ויצטער, אז הקדוש ברוך הוא בגין זה מונע את המיטה, מבטל את המיטה, את הגזר דין דוחה. ומאלה שאדם נפטר צריך להבין, אפילו הרחוקים ביותר, שעוד שנתיים ישמעו על פטירה של מאן דהוא, ואז הוא ישתהה, מה אתה אומר? זה רגע של צער, לא שמחה. מגיע לאדם הזה, הרגע הזה, היסורים, לפי המעמד והמדרגה שלו, לשנייה שהוא מתפלא או שואל, מה אתה אומר? פלוני או אלמוני נפטרו? אז הרגע של הצער הזה, אפילו שנתיים, מגיע לו במשקל היסורים. זה ברכת דיין האמת, שהוא דן דין אמת לדורי דורות, אין חלילה וחס מגרעת בדין של הבורא יתברך. ואשרי מי שזוכר אף לרגע קד לשורר ברגשי קודש, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפעלה ברננה, אף כשהוא אפוף ביסורים ותלאות. הרי אינו דומה עבדו את השם בשמחה, שהכל מתנהג קשור על מי ששבט המשפט עליו היסורים. זה לא דומה, רבותיי, שאדם מודה לשם וברך את השם מתוך רק רווח והצלה, אלא גם מתוך יסורים צריך להודות לשם. נסיים לפני הרבית פרק מעניין על דוד המלך. דוד המלך אומר בתהילים, שקדתי, שקדתי, ואהיה כציפור גודל על גג. כן, יושב דוד המלך, אומר אני כמו ציפור שעומדת, לפעמים אתם רואים ציפור על גג, ציפור יחידה עומדת שם ומחכה למי? לכלום, בודדת. פרש רש"י, מה זה שקדתי? מה המילה הזו שדוד אומר שקדתי? רש"י מבאר, התבוננתי בעצמי, הסתכלתי, התבוננתי, והנני, אומר דוד המלך, אני דומה כציפור הבודד על גג, יושב לבדו בעין זוג בודד יושב בדד. אין לך צער יותר בעולם מאדם שיושב לבד. לא טוב להיות אדם לבדו, ככה התורה אומרת. אדם שהוא יחיד, זה לא, זה מצער אותו, אין לו קרובים, אין לו סביבה טובה, אוהבת, תומכת, זה לא טוב, זה דבר צער. ואומרים חז"ל, משל לאדם שפנה אל בוראו, אל בורא עולם, בורא עולם, אדם פונה אל בורא עולם ואמר, הלכתי בדרך, הלכתי והרגשתי תמיד שגם אתה הולך לידי, ליד פסיעותיי ראיתי פסיעות שלך אבי שבשמיים, אמנם כשהגעתי לגשר צר מאוד והיה פחד נורא לעבור שם, פן אפול ימינה או שמאלה, לא ראיתי פסיעותיך. השיב לו הבורא, נכון, לא פסעתי לידך באותם רגעים בגשר הזה, אלא נסעתי אותך בידיי. אדם הולך לבד, אומר בורא עולם, אני לא רואה, לא מימיני, הוא לא משמאלי, איפה אתה, אני לבד. אמר לו בורא עולם, תדע, עד אותו רגע, נכון, היית עם אנשים, מוקף אנשים וכו' וכו', אבל לאחר מכן אני לא הולך לידך, אני נושא אותך, אני מרים אותך. מה זה אבלות? שיהיה צער לבני אדם, אז באים לנחם, קהל מגיע, באים לנחם, משתתפים בצערם, באים מרחקים בנסיעות רחוקות, באים ממש מהרצות. פתאום יום אחרי השיבה, בן אדם לבד, בן אדם עומד לבד, זהו, נשאר הבודד. ואז הוא אומר, רגע, מה היה כאן? אלא מה? בורא עולם רוצה לומר לו, עד עכשיו ניחמו אותך בני אדם, ניחמו אותך אנשים. אז אדם, הפצע באיזשהו מקום, יש לו איזה רפואה מעטה, רפואה קטנה. אבל לאחר שהאדם, מנחמים אותו בני האדם, אנשים, אז מי בא לנחם אותו? השם יתברר, עכשיו אני נושא אותך. רבים רבים בודדים המה, גם תינוק, ילד, נער, שלא מתייחסים אליו, מרגיש שהוא בודד, בחור, מבוגר, שאין מי שישמע אותו, אין מי שיבין את ליבו, אין מי שיבין את צוקותיו וישמח בשמחתו, מרגיש שהוא בודד, אף ביותו, אפילו בין חברה, בין אנשים, מרגיש שהוא בסוף לבד, הוא בסוף לבד. יתום, אפילו בבית אמו, אחיו, אחיותה, מרגיש בודד, בחיסון אביו, כציפור בודד על גג. ידעו גם האבלים, אפילו שאנחנו בין קהל, יש חסרון, יש בדידות, יש בדידות, ככה אדם, מה לעשות, מרגיש, אין לי אבא, אין לי אמא, אין לי אח, אין לי אחות, יש איזה חסרון ובדידות. גם אפילו אדם שהוא מצליח וכולי, יכול להרגיש שאין בו תועלת ולא מתעניין במעשיו, גם הוא בודד, זה לא משנה. גם אדם נשוי מרגיש שהוא, אין לו מי שישמע את קולו, האיש, אז האישה והאישה האיש, ככה אדם, ככה. חוני המעגל למשל, דלא אבדלה יוקרה כדמבא אלה חלש דעתה. חוני המעגל שלא הביאו לו כבוד, חוני המעגל אחרי 70 שנה, הוא נרדם 70 שנה, חוני המעגל הלך לישון, נרדם אחרי 70 שנה קם. ככה גמרא מספרת, תופעה נדירה, שיא השיאים, 70 שנה ישן, אחרי 70 שנה קם חוני המעגל. עכשיו הדור שהיה בזמנו מתו, הלכו, חלפו, אף אחד לא מכיר אותו, בא לבית מדרש, אומר לה אני חוני, לא מכירים, הרגיש בודד, הרגיש עזוב. אז אמר רבה, באמת, על חוני שהוא ביקש רחמים ומת, מה היה? הוא התחיל פעל השם, השם, אני רוצה למות, מה, אנשים לא מכירים אותי, אני בודד, לבד, כל הדור שלי כבר מת, שעמם לי, אנשים לא מכירים אותי, לא מכבדים אותי, הייתי רב בדור שלי, לא מכבדים. אז הוא ביקש למות, ובית מת, חוני מת, כן. אז רבה אמר, רבה, היינו דאמרי אינשה, אומרים העולם, או חברותה, או שיש לך חבר, תומך, ידי טוב, או מיתותה, או עדיף למות. אדם לבד, מה זה? מעדיף למות, מה יש לו? ובתורה נאמר לו, טוב היות האדם לבדו. אדם נולד יחידי, הוא מת יחידי. צדיקים גדולים הלכו ועשו בדידות וגלות כדי להיות לבד. הגאון מבינה היה מגיף את התריסים בבית. הגאון מה היה עושה? סוגר על עצמו את הדלתות, אומר לא רוצה לשמוע, לא רוצה עוד אף אחד, אני בודד כמו שבאתי מהעולם, והיה לומד יומם ולילה נרות דלוקים. תלמידי רחמים נקראו יחידים. המקבל עליו להיות חבר, פרש הרמב״ם, חבר זה תלמיד חכם, אז כן יקראו לתלמידי רחמים חברים, ואולי נקראו בשם זה כי חברתם זה לזה חברה נאמנה, כי היא חברה לשם שמיים. תלמידי רחמים נאמנים אחד לשני, החברה שלהם היא טובה לשם שמיים, לא חלילה לשום מטרה כזו ואחרת. אז טוב להיות כציפור בודד על גג או לא? אנחנו רואים שדוד המלך קרא לעצמו כציפור בודד, השאלה אם זה טוב או לא. מצינו בתהפוכות חייו הסוערים של דוד המלך, שדוד עוד בטרם לדתו, מזמן שאימא שלו הרתה בו, מזמן שהוא היה ברחם אמו, כבר חשדו בו שהוא ממזר. כולם היו אומרים, אמא שלו התעברת לא מבעלך, ממזר, 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 היו מוצאים לו ככה שמועה. אביו ישי הרחיקו כבר שנולד. ישי היה צדיק, כתוב, הוא היה אחד מאלה שמתו בלי חטא, מת צדיק גמור, כן, בלי חטא, לא חטא. הוא היה ראש הנדרין, הוא היה אבא שלו, הוא היה יוצא באוכלוסה, איך שהוא היה יוצא, היו 600 אלף איש הולכים איתו, מלווים אותו, את ישי, אבא של דוד. ככה הוא היה, איש גדול, איש צדיק, והוא לא הכיר בבן הזה, הוא דחה אותו. אמר שהוא לא חלילה ראוי, דוד חלילה ראוי לבוא בקהל, ואז הוא פירש גם אשתו, ורצה אישה לתאר את זרו. הוא אמר שהוא יישא את שפחתו והוולד יהיה עבד ולא ממזר, כן? ואחר כך הוא ישחרר את העבד הזה ויהיה קשר לבוא בקהל. המשפחה התפלה לרעיון הזה של ישי, הלכה וסיפרה הזאת לאשתו של ישי, אמרה אשתו לשפחה, התקיני עצמך אני אכנס. אז ברגע שאשתו התעברה ממנו, הוא אמר שהיא התעברה לא ממנו, כי הוא חשב זה השפחה, ואז במי שהיא התעברה זה היה דוד, הוא ממזר יהיה, כן? ככה היה בעצם. ואמר דוד המלך, מוזר, מוזר זה מומזר, מוזר לשון ממזר, הייתי לאחי, אחים של דוד אמרו לו אתה ממזר, ממזר, ונוכרי לבני מי, הייתי כנוכרי, לא קיבלו אותי במשפחה, יסיחו בי יושבי שער ונגינות שוטה שחר, היו מסיחים בו. ראה אחיו הגדול אליאב, אמר אני, אליאב האח הבכור של דוד, היה אומר לו, אני ידעתי זדונך, לדוד הוא אומר, את הזדון שלך ותרוע לבבך, ככה דוד אמר, לא האמינו בו. אך שלו הבכור אומר לו, אתה כולך סדום, כולך ראו אותו, חמלה לצלן. כתוב, הוא נתנו בצון, שמו אותו בצון, רואה שלא יהיה במשפחה, לא יהיה בסביבה, שלא יראו בצון. אמר רב חמה בר חנינה, אין לך אומנות בזויה יותר משל רואה, שכל ימיו של דוד היה הולך במקלו ותרמילו, כן? השח, הספתי כהן כתב, הטעם שנתנו, כן, ככה במשך שנים בדוד להיות רואה, בגלל שהיו יושבים ומצפים לבשורה שדוד נאכל על ידי חיות רעות. אמרו, הוא רואה, יטרוף אותו איזה אריה, איזה חיה רע, תתרוב אותו, ויאללה, התפטרנו ממנו. אז היו נותנים לו להיות רועה צאן. הגר שימות ואנחנו לא אכפת, לא יודעים. ובסוף לא רק שלא נתרב, אלא גבר על החיות והרג אותם. ידוע שהוא גבר עליהם והרג אותם. בכל זאת המצב שהיה דוד בזוי ונמאס, היו שונאים אותו, היו חושדים אותו, והיה ממזר והרחיק אותו, כן? היה עושה לו ככה. וכך נמשך עד היותו בגיל 28, שאז שמואל הנביא משכו למלך על פי השם, ואז נודע לכל שהוא זרע כשר. ידעו שהוא זרע כשר, הוא צדיק גמור, הוא ירא שמיים, ככה הוא היה. במדרש דוד ידוע היה בזום שוקץ וזרע פסול, היה פסול, עד שישה אמר לשמוע נביא מלא קרנך, רוצה למשוך אותו שמן, ולך אני רוצה לשלוח אותך אל ישי, כי ראיתי בעליו למלך. מעניין, אדם שכל החיים בזוי, אדם שכל החיים נרדף, פתאום מקבל הנביא שמואל הוראה מהשם ואומר לו, השם אני רוצה שתלך ותמשוך את מלך ישראל העתידי דוד בן ישי למלך. באמת בהתחלה שמואל לא יודע, קראו לכל בני ישי, אבל זה לא זה, השם אומר לו זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. ואז אמר לו, תדע, יש קטון מביניהם הצעיר, הוא רואה צאן והוא יהיה מלך בישראל. אבל אתה צריך להבין מאיפה המלך הזה צמח, ממקום שהאחים דאגו לו שהוא ימות, איך? שלחו אותו להיות רועה צאן, שהחיות יאכלו אותו ויטרפו אותו. מסתבר לא רק שלא אכלו וטרפו אותו, לא מספיק שהוא שקעתי ויהיה בודד כציפור על גג, לא מספיק שהיה בודד כל ימיו, הפך להיות האיש הכי מבוקש בישראל, הכי מעניין בישראל, פלא פלאות. זה היה אומר, לא הסבו שני גדולי עולם, ישי ושמואל, עד שישב דוד ביניהם, פלא פלאות. לא אכלו בשולחן, שמואל אמר לישי, ישי הסביר אותו לאכול, אמר לו, אדוני אני לא אוכל איתך, ישי היה ראש סנהדרין, מכובד בישראל, שמואל היה נביא גדול, אמר לו, אני לא עושה איתך לחיים, עד שאני לא מוצא פה את המלך העתידי, אני לא עושה לחיים. באמת, דוד שבא, הוא הופך להיות מלך, הוא ישב בשולחן עם אבא שלו שכל ימיו ביזה אותו, ועם שמואל שנדע מה, הוא המלך יהיה עתידי? לא ידע את הדבר הזה. כן? אז כתוב לא בשמואל אלא לבזותנו, ככה העידו על שמואל, הוא כנראה בא לבזות לנו. הוא אומר שדוד צריך להיות מלך, כנראה מה זה, השתגעו, מה קרה פה, דוד מלך? הוא לא הודיע לישראל שיש לנו בן פסול. כנראה שמואל בא ורוצה להציק לנו ולהגיד שיש בן לישי צעיר, הבן הזה ידוע שהוא ממזר, ככה חשבו, וכנראה שמואל רוצה לעשות לנו תבושה בעם ישראל, ישי אדם מכובד, ועכשיו שמואל רוצה לעשות לנו בושות שיגידו יש לנו את דוד והוא ממזר, ככה חשבו. פתאום אמר לקדוש ברוך הוא לשמואל, שדוד הגיע, משיחי עומד ואתה יושב? שברוך הוא אומר לשמואל, תקום מיד. אומר לו, למה? אומר, אתה לא רואה את משיח שלי שאני הולך למשור אותו למלך? מסתכל שמואל, כמי הוא רואה את דוד? אומר, דוד, וכולם קראו לו ממזר, כולם צחקו עליו, להגו עליו, הוא המשיח, קום משחהו כי זהו, תקום תמשוך אותו, זהו המלך. על זה אמר דוד, כי אבי ואימי עזבוני ואדוני יאספני. פרש המלבים, המלבים פרש, ממשיל את עצמו, דוד ממשיל, משל הוא אומר על עצמו, כיתום, כיתום שעזבו אבי ואמו, כמו יתום, משל, והשם חמל עליו, ויאספהו אל ביתו ויגדלהו, לגדלהו, זאת אומרת, השם אסף את דוד, בעצמו הפך להיות האב והאם, בעצם של דוד מלך ישראל. על אותו זמן אמרו במסכת תענית, תשמעו, כתוב, עודך כי ניתני, הייתי כל החיים בעוני, רדפו אותי, עינו אותי, אמר דוד. והיה דוד אומר על עצמו, אבן שמעשו הבונים הייתה לראש פינה, ככה מעד השם הייתה זאת. אמרו אחיו, אמרו אם ככה הדבר, אלא נוסר לה, אני מוצר את מלך, נקבל את זה, מה לעשר? אז אחיו, זה היום עשה השם, אמר שמואל הנביא. אז האחים ענו, האחים באיזשהו מקום, מה, הוא מלך יהיה? אז צריכו לצעוק, אנא השם הושיע, אנא, אנא השם הצליח, אנא תשיע, תצליח אותנו שלא יהיה המלך, שאנחנו נהיה אולי בעזרת השם, כן? אנא השם הושיע, אנא אמרו אחיו, דוד עונה לעומתם, אנא השם הצליח, אנא וכו'. ישי יודע על הדבר אבי ואמר, ברוך הבא בשם השם, ברכנוכם וכו', ברך את דוד, אין ברירה. מצב עגום זה שהיה דוד המלך מיום הורתו, מיום לידתו, מרוחק מהוריו, מאחיו, כל סביבתו, ושנוא על כולם, עד שאמר דוד, כי אבי ואמי עזבוני, כל ימי ילדותו בגרותו בודד היה, זרוק ונרדב בלי אח ורע, אין לו עם מי להתייעץ, אין לו עם מי להיעזר, אין לו עם מי לשפוך את ליבו, לקיים דאגה בלב איש ששיחנה, בודד, 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 רק אם הצון היה ביער, אין לו אף אחד, גלמוד. זה לא יום, לא יומיים, במשך 28 שנה דוד גלמוד, לא מכירים בו, אין לו דסרות להתגונן אפילו, אין לו למי להתעונן, אין לו מי שישמע אותו. עובר יום, לילה, יום, אין תקווה לשינוי מצב, לשינוי היחס אליו. לפי הטבע אין שום מצב לשינוי בחיים שלו, והוא מבין שזה עד סוף ימיו, חייו בצער יגום בדידות. אם דוד המלך היה בדורנו והיה בא להתייעץ איתנו על מצבו, הרי כל חכם, כל פיקח היה מוצא באסטרולוגיה שלו, בעתידות, יהיה לך ככה, פעם תעשה ככה, נראה לי בעוד שנה תעשה ככה, שטויות, לא יעזור כלום. דוד אין לו שום דבר, כי יביא וימי עזבו לי, נקודה, אין פה שינוי. אבל דוד המלך שאמר אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, אחר 28 שנה בימי חייו, שהוא נולד עד גיל 28, סבל ייסורים תמידיים מיום הורתו, הוא נבחר מאת השם ששמואל נמשך אותו למלך ישראל, לא נכנס חלילה אף יום ימיו לדיכאון, לעצבות, לא ברח מעצמו ועשה שטויות, אלכוהול, סמים, דמיונות. דוד היה חזק, השתדל לבטוח בשם, אמר אמנם החיים שלי כאלה, עכשיו יגיע יום משתנה לטובה, מה יכול להיות, מה אני אברח לשתייה, אני אעשה שטויות, זה שטות. דוד המלך במפורש השכיל לדעת שגם אבן שמעשו הבונים תהפוך לראש פינה יום מן הימים, תהיה ראש גדול, ראש פינה. ומסיים בפרקו הנפלא, לא זו בלבד ששמע דוד שהצליח ויצא מהמצב שלו, המצב התסביכי, אז מה תגיד, אם אדם כל החיים ככה ועכשיו הוא נהיה למלך, איך הוא ירגיש? יתגאה, יתפוס את האחים שלו, מה זה, יכה אותם, יעניש אותם, אילם עכשיו אני אראה לכם מה זה, רציתם שאני אמות בשדה? לא, אומר דוד המלך, לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני, לא גבה ליבי בשעה שמשכני למלך שמואל, אם לא שיביתי ודוממתי כגמול עלי אמו, כהח יונקה כמו התינוק דנחית שנוחת יוצא ממאי אמו, כן, הוות, כן, הייתה נפשי שלי. כמו שילד נולד, הוא לא מתגאה, תינוק, הוא בא, קטן, נולד. אומר דוד, גם שאני נהייתי למלך, אף פעם לא הרגשתי מעל מישהו, אף פעם לא הרגשתי תחושה שאני צריך לנקום במישהו. זה אומר דוד המלך, לא הרגיש גדלות, אלא כמו אותו תינוק יצא מאימו. איך קרוץ, רבותיי, דוד מלך ישראל מחומר שבשר ודם. דוד המלך הוא כמונו בן אדם, קרוץ מחומר ילוד אישה, יסודו מאפר, מחזיק מעמד כזה כל ימיו, כאילו מתעלה מצבו. 28 שנה מחזיק מעמד, לא להתייאש, לא לשים קץ לחייו. ולאחר שנמלך, משכו אותו למלך, לא ירגיש רגע שיותר טוב ממישהו. מי יכול להחזיק מעמד? רק דוד מלך ישראל. דוד מלך ישראל הראה לנו פרק בחיים, איך מחזיקים מעמד, גם בשנים הקשות יותר, גם בשנים הטובות יותר. הקשות, אז לא מאבדים את השתונות. הטובות, גם לא מאבדים את השתונות. לא עולים מעלה מעלה ושורחים בכדור הארץ חלילה. יהי רצון, יש ברוך חזק את ליבנו. אני רק עוד שמו, שנזכה כל הגאולה שלמה. אמן כי רצון.
As Lucy, who Jesus, Al Tastai, who Neichu Mimeni, who Neichu Mimeni, Al Tastai, Miyafa Vedeichu, As Lucy. As Lucy, we Vashem Yaspaini Kiyumu Vivimi Azubini Azubini Vashem Vashem Yaspaini Ezrusi, Ezrusi.